רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, היום בפודקאסט על המשמעות אני תמיר דורטל מארח את הרב דוקטור משה רט. בפרק זה ניסינו לעסוק בשאלה מי ניצח בחג החנוכה, האם היהודים או היוונים? מי ישפיע יותר על מי? האם היהודים ישפיעו יותר על עולם המערב או שדווקא עולם המערב משפיע יותר על היהדות? וכמו כן דיברנו על מה הקשר בין פנטזיה ליהדות ומה משפיע יותר על החזרה בשאלה האם החוויה הסוציולוגית או דווקא אמונה רציונלית. וחוץ מזה מוזמנים לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב וערוץ הטלגרם החדשים שפתחנו וכמובן לשלוח לנו תגובות והצעות למרואיינים נוספים. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים. אז חשבנו לעשות שיחה ככה על חנוכה, ונסות להבין גם את הרעיונות שמאחורי חנוכה, וגם באופן כללי על היחסים שבין ישראל לבין העמים, או באופן פרטי יותר לגבי יוון. אבל לפני זה, תשמח לפתוח איתך, קצת על הפעילות הציבורית שלך. מה בין רב לבין התעניינות בפנטזיה?
טוב, באמת שכתבתי ספר שלם על זה, שנקרא פנטזיה יהדות, שבו אני מסביר את זה קצת יותר באריכות, אבל לפני שמגיעים לפנטזיה, קצת רקע על עצמי. אני למדתי בישיבת ההסדר קרני שומרון, עשיתי שם הסמכה לרבנות, אחר כך בתואר ראשון בחינוך, אחר כך למדתי בבר אילן, עשיתי תואר שני ושלישי בפילוסופיה כללית, ומאז בעצם העיקר העיסוק שלי זה בכתיבה ובלימוד, גם של ספרים, גם של בלוג, של פוסטים בפייסבוק ושל מסגרות אחרות, שבעצם העיקר המטרה שלי זה בעצם לחזק את האמונה, לברר את האמונה, להילחם כנגד כל מיני התקפות וביקורות שיש היום כלפי היהדות בפרט, והאמונה באלוקים ובדברים שמעבר למציאות הרגילה בכלל, ולשם כך אני עוסק גם כאמור בצד הפילוסופי, גם בבירור של היהדות עצמה, וגם כמו שהזכרת, בתחום של עולמות הדמיון, מכיוון שאני חושב שהדמיון הוא אחד ה... כלים הנחוצים בשביל בעצם לשחרר את האדם מהמגבלות של השכל הצר, ולפתוח לו יותר את הנפש ואת המחשבה שלו לדברים קצת יותר גדולים מזה.
כן, האמת היא זה מעניין, יש הרבה סופרי פנטזיה שהם ככה אנשים דתיים או אנשים אדוקים, אנחנו מכירים את טולקין ואת לואיס, ודווקא במדע בדיוני אנחנו מכירים הרבה מאוד אנשים שהם חילונים.
כן, אני באמת כתבתי פעם מאמר בדיוק על הנקודה הזאת, שאבות המייסדים של הפנטזיה, וגם כיום אנשים כמו טרייסי היקמן וברנדון סנדרסון הם אנשים מאוד דתיים, ודווקא המדע בדיוני יותר בכיוון חילוני. ההסבר לזה הוא די פשוט, מכיוון שמדע בדיוני הוא עוסק בעיקר בהעצמת האדם, זאת אומרת איך האדם בעתיד בונה חלליות, כובש את החלל, יוצא רובוטים, הכל ככה סביב האדם והטכנולוגיה והמדע, שזה גישה שהדאיסטים יותר מתחברים אליה, בעוד שהפנטזיה עוסקת בדברים שמעבר לאדם, כל מיני כוחות כמו קסמים, אלים, דרקונים, עולמות אחרים שמעבר לאדם עצמו, ולכן היא יותר מתחברת לאנשים דתיים, פחות גבולה למסגרות של המדע וההיגיון, ויותר חופשייה ואפשר אפילו לומר רוחנית, במובנים מסוימים מהמדע הבדיוני הרגיל.
אז ככה, לפני שנגיע ליוון, לאחרונה הקמת את מכון ידעיה, שבמסגרתו יש פרויקט של הרבה מאוד רבנים, שמדברים ככה בסרטוני וידאו קצרים וקוליים, שנקראים לדעת להאמין. מה מטרתו?
לא, קודם כל זה לא אני הקמתי את המכון, מי שהקים אותו זה הרב אליסף ליבי והרב דני לוי, וזה לא, גם לא היה כל כך לכונה, זה היה לפני 3 שנים. המטרה של המכון היא בעיקר בעצם לתת מענה לתופעה של היציאה בשאלה ועזיבת הדת, גם אצל נוער, גם אצל יותר מבוגרים, וזו באמצעות הכנת תכנים ומאמרים ושיעורים שמבררים את האמונה ואת היסודות שלה בצורה רצינית, לא ככה חובבנית, לא כזאת של מחזירים בתשובה שטחיים, אלא באמת עם כל ההיכרות עם המדע והפילוסופיה והחומרים הרלוונטיים. במסגרת המכון הזה יש לנו את אתר לדעת להאמין, שיש בו מאות מאמרים נושאים שונים, אם זה תורה ומדע, פילוסופיה ויהדות, תורה ומוסר, יהדות בזמננו וכן הלאה. וגם סרטונים שרצים בוואטסאפ, הייתה לנו סדרה ארוכה של סרטונים של כל מיני רבנים, שהיינו משפים כל שבוע בקבוצות הוואטסאפ שלנו, ועכשיו התחלנו להעלות סדרת סרטונים שלי, שבהם אני מסביר על דברים בעצם מתוך הספר שלי, פשוט להאמין, כל פעם גם כן על מה זה אמונה, ומה זה היגיון, ומה זה מדע, וכן הלאה, כדי לבסס באמת את האמונה על יסודות הגיוניים ושכליים, ולא סתם על איזה משהו מאורפל ולא ברור.
אתה נוגע בסרטון שראיתי שאלת, באיזושהי שאלה מאוד גדולה, האם האמונה זה משהו שמגיע מהשכל, או מגיע מהרגש, ובאופן כללי נשאלת השאלה לגבי חזרה בשאלה, האם זה נובע מיסודות סוציולוגיים, כי אנחנו רוצים להידמות לרוב, אז יש הרבה צעירים שחוזרים בשאלה, או האם זה באמת סוגיה אמונית, שאנשים באמת גילו איזה משהו, האמינו פתאום באיזה משהו שונה, והם לא יכלו יותר לשאת את האמונה החדשה הזאת, יחד עם אמונת אבותינו.
לפי רוב הסקרים והמחקרים שנעשו על יוצאים בשאלה, מתברר שהרוב הגדול שלהם עוזב את הדת, לא בגלל איזה שאלות על פילוסופיה או מדע או דברים כאלה, פשוט הוא מרגיש שהיא לא רלוונטית אליו, הוא לא מתחבר אליה, הוא לא מבין למה בעולם המודרני אז צריך דברים כאלה, כן? גם מה שאמרת, יש את הרוב, יש את הציבור החילוני הגדול, יש כל מיני פיתויים שם שאין בציבור הדתי, ובן אדם זה לא שהוא מגלה פתאום איזה משהו שמפריך לו את התורה, אלא הוא פשוט לא מבין למה הוא צריך את זה במקום לעשות חיים. אבל זה לא כל התמונה, כי כן יש הרבה מאוד אנשים שדווקא לא רוצים לאבד את האמונה, אבל כן נחשפים, בעיקר היום דרך האינטרנט, יש הרבה מאוד אתרים של אתאיסטים, של מיסיונרים, וכל מיני כאלה שתוקפים את האמונה באלוקים, את האמונה בתורה וכן הלאה, ופתאום אנשים נחשפים לטיעונים ולעמדות שנראים להם ככה רציניים ומדעיים ומשכנעים, ואז גם מי שלא רוצה לעזוב, זה יכול להרער אותו. אז אנחנו משתדלים בעיקר לתת מענה בתחום הזה, לתת מענה שכלי והגיוני, וגם עד כמה שאפשר לתת מענה בתחום הראשון של ההתחברות לדת, של ההבנה מה היא נותנת לנו, למה אנחנו בעצם צריכים אותה, או למה אנחנו קשורים אליה, וככה מנסים באמת לתת את התשובות לבעיות האלה.
אוקיי, אז בואו באמת מכאן נצלול לחנוכה. אנחנו מכירים ככה את הסיפור ההיסטורי שבראשית ימי בית שני, היוונים כבשו את הארץ והתחילו להכניס לפה את התרבות שלהם, ומצד שני יש גם את המלך אנטיוכוס אפיפנס שבעצם גזר גזרות דתיות קצת יותר חמורות מעבר לבחירה שניתנה בדורות קודמים, האם כן להצטרף לתרבות יוון וכן להתייוון או דווקא להישאר נאמנים לאמונת אבותינו. ואנחנו מכירים שבחג חנוכה אנחנו בעצם ניצחנו את היוונים, אבל אני דווקא רוצה לשאול את השאלה, האם באמת ניצחנו את היוונים, או האם דווקא היוונים המשיכו וממשיכים להשפיע עלינו עד היום הזה, מבחינה רעיונית, מבחינת דרכי מחשבה, אמונות, אידיאלים, ובשביל זה הזמנתי אותך. אז ככה הייתי שמח אם תוכל לתאר את הקונפליקט בין ישראל ליוון, ונסות שנברר את זה ביחד.
כן, אז אני חושב שזה מאוד מעניין, כי בהסתכלות היסטורית, מצד אחד האימות בין היהודים ליוונים, ההלניסטים, זה היה כנראה האימות הראשון בהיסטוריה שנעשה על רקע דתי ותרבותי, ולא כמו רוב המלחמות שהיו על מסיבות פוליטיות, כלכליות, על שטחים וכדומה. ודווקא מהעימות הזה, נכון שאנחנו אמנם ניצחנו במלחמה המקומית שלנו, אבל בסופו של דבר שתי התרבויות, גם היהודית וגם היוונית, הם אלה שהטביעו הכי הרבה את החותם שלהם על העולם המערבי עד היום. זאת אומרת, אם אנחנו נסתכל היום, אז כל המדע והפילוסופיה, על מה הם בנויים? על אותם היסודות יווניים. אנחנו משתמשים היום בחלוקה היוונית למקצועות כמו פיזיקה, ביולוגיה, כימיה, אריסטו, אפלטון עם היסודות של הפילוסופיה עד היום, החשיבה שלהם משפיעה עד היום, זה לא שהם נעלמו. מצד שני, העולם של האמונה, של הדת, של הערכים והמוסר, הפך להיות מבוסס על היהדות, בעיקר דרך הצינורות של הנצרות והאסלאם, אבל גם הרבה דרך ההשפעה של היהודים עצמם בכל המקומות שהם בהם היו. עד שהיום הרבה מאוד גם אנשים שלא פתחו אף פעם תנ"ך ולא מכירים את היהדות, הם חושבים בצורה יהודית, הם מאמינים בערכים יהודיים, במוסר יהודי, באלוקים יהודי, הם מאמינים באלוקים. זאת אומרת שדווקא שתי התרבויות הללו שבהתחלה התנגשו ביניהם, בסופו של דבר הפכו, כמו שהגל אומר, מתזה ואנטיתזה, נוצרה איזה סינתזה, זה סוג של השפעה הדדית, שיותר מכל תרבות אחרת בעולם העתיק, ממשיכה להשפיע ועיצבה ושינתה את העולם, עד היום, שזה דבר שהוא מאוד מעניין, אפשר לראות לזה רמז, כמו שחזל מפרשים את הפסוקים על בני נוח, שם ויפת, היפותו של יפת ישכון בעולי שם, יהיה איזה שילוב בין השניים האלו, בין היוונים מבני יפת עם האסתטיקה והמדע שלהם, לבין הרוחניות והמוסר האלוקי של שם. בסופו של דבר הדברים האלה באמת השפיעו מאוד על העולם, וכנראה לא במקרה, זו גם הסיבה שהם התנגשו. היו פה שתי תרבויות שהייתה להם אמירה משמעותית, אמירה חזקה שרצו להביא לעולם. בהתחלה לא ידעו לשלב אותם, אבל עם הזמן האויבים הפכו להיות, אם לא חברים, אבל יצרו יצירה משותפת ביחד.
אז ממה שאתה מתאר, בעצם הקונפליקט הזה הוא לאו דווקא קונפליקט שהוא בדיעבד. זאת אומרת, אם היינו יכולים להמשיך את היהדות של ימי בית ראשון, או של ראשית ימי בית שני, לפני שפגשנו את היוונים ואת ההשפעה שלהם, זאת הייתה יהדות פחות טובה, מאשר היהדות שמשולבת עם איזשהו סוג של יווניות.
אנחנו לא יכולים לדעת מה היה קורה אילו. זה תמיד שאלות שהיסטוריונים לא יכולים לענות עליהם, למרות שסופרי פנטזיה אוהבים לשאול, כן, מה היה קורה עם אלה, ניצחו עם אלה, הפסידו וכדומה. אבל אם לכאורה, אם היוונים לא היו תוקפים אותנו, לא היו, אנטיוכוס לא היה גוזר את הגזרות האלה על היהודים, אז היהודים היו נשארים עם קטן, תחת שלטון זר, לא היה להם איזה שאיפות לעצמאות באותו זמן, לא חשבו לעשות מרד על רקע לאומי בלבד. ואז היו נשארים משועבדים ליוונים, אולי אחר כך לרומאים, ובעצם היינו מפסידים הרבה מאוד ממה שעם ישראל יכול לתת. דווקא הרצון הזה של אנטיוכוס להכריח את היהודים בכוח לעזוב את האמונה שלהם, הוא זה שיצר את הריאקציה וגרם ליהדות למצוא מחדש את הכוחות שלה, לחדש את הזהות שלה כעם, כממלכה עצמאית, מה שאחר כך נתן הרבה כוחות והשראה ליהודים גם בדורות של הגלות שאחרי זה.
כן, האמת היא, בכלל המסר של חנוכה הוא מסר שהוא קצת לא ברור, זאת אומרת, זה החג שלדעתי מתקבל הכי טוב על כל סוגי האוזניים, גם האוזניים הכי ליברליות, גם האוזניים של מי שבכלל מתבולל ומתחתן עם גבר או אישה נוצריה, חוגגים ביחד את חנוכה ואת קריסמס, כאילו שזה חג נחמד כזה של חג האור, ולעומת המסר המרכזי שלו, לפחות כמו שאנחנו מכירים אותו מהמקורות, שזה או חג מאוד מאוד לאומי של עצמאות שבא כתוצאה מהמרד, או חג דתי, כי דווקא גזירות הדת הם אלה שהובילו אליו. וזה נראה ככה קצת חג מוזר, כי אין לו איזה מסר אחד או מסר ברור ופשוט, וכל אחד טוען שהחג הזה הוא בעצם שלו, או חג האור, או החג הדתי, או החג הלאומי. הציונות בראשית ימיה גם אמרה שפח שמן לא מצאנו, בכלל אלוהים לא היה מעורב בכל הסיפור הזה.
טוב, יכול להיות שבגלל זה מדליקים שמונה נרות, כדי שכל אחד יהיה לו את האור שלו בחג, אבל זה די ברור, אם מסתכלים בראייה היסטורית, מה המשמעויות המקוריות של החג, כמו שהזכרת, בעיקר פה העמידה הדתית על העקרונות של היהדות, הסירוב להיכנע לגזרות שנגדם. אפשר גם להוסיף פה באמת את העניין הלאומי, למרות שהוא הגיע רק בדיעבד. אבל טוב, זה שאנשים חוגגים את החג, גם כאלה שאין להם שום קשר אישי לרעיונות שלו, זה כי אנשים אוהבים לחגוג, ולא כל כך חשובה הסיבה, העיקר שאפשר לאכול סופגניות, ואחרי קצת עם המשפחה, אז זה דבר שהוא נכון לחגים בכל העולם.
אנחנו מכירים משהו, אלמנט מאוד מרכזי ביהדות, שהחגים שאנחנו חוגגים, אנחנו לא רק חוגגים את מה שהיה בעבר, אלא גם יש להם מסר לימים שלנו, אנו. ובאמת נשאלת השאלה, זאת שאלה ככה קלאסית, בקרב חוגים דתיים לאומיים או חרדלים, בעצם מה המסר לימינו של חג חנוכה בהקשר של מי הם המתייבנים החדשים, או מי הם הקנאים החדשים, וזה אף פעם לא ברור מה באמת הזרמים מבחוץ שאנחנו מקבלים, שהיהדות מקבלת מבחוץ, שהם לא קשרים, ומה הזרמים שהם, נקרא לזה כמו המדע, שהם זרמים קשרים לגמרי, ואנחנו צריכים להתעמק ולעסוק בהם למען פיתוח העולם.
אני חושב שההבדל העיקרי פה הוא בשאלת המוצא, זאת אומרת, האם בן אדם הוא בא מתוך אמונה חזקה ביהדות, בתורה, בערכים של היהדות, וכן הלאה, ועל זה, לזה הוא מוכן לקחת ולבדוק דברים שמגיעים מבחוץ, או שבן אדם בא מתוך מין עמדת נחיתות כזאת, שבעצם התרבות החילונית, המערבית, הליברלית, זה הדבר הגדול, זה הדבר המתקדם, זה הדבר יפה, ואנחנו צריכים ככה לרוץ אחריהם ולאחוז בשפולי גלימתם ולשנות היהדות, שהנה גם אנחנו כמוכם, גם אנחנו ליברליים, גם אנחנו מודרניים, גם אנחנו מתקדמים, ואז מתוך זה מוכנים בעצם למכור ולוותר על הערכים של התורה ושל היהדות בשביל ליישר קו. זאת אומרת, זה יכול להיות שבסופו של דבר שני הצדדים, ההבדלים ביניהם אולי לא יהיו בהתחלה מאוד גדולים, זאת אומרת, אלה לא, הצד האמוני יותר ייקח כמה דברים מהצד הליברלי, והצד הליברלי לא יתרחק כל כך מהמקור, אבל העניין של הגישה הנפשית הזאת הוא מאוד משמעותי. מי שבא בגישה של ביטחון בדרך שלו, שהוא משוכנע באמת שלה, במוסר שלה, בצדק שלה, אז הוא יכול להרשות לעצמו גם להסתובב במקומות אחרים ולהביא משם דברים. אבל מי שיש לו מין רגשות נחיתות כלפי ההגמוניה, כלפי התפיסה השלטת בעולם, אז זה התחלה כבר של התייבדות. זה גם, גם אם זה התחיל בשינויים קטנים, זה ילך ויתחזק עד שמתרחקים לגמרי מהמקור.
מהדברים שאתה אומר נוצר איזשהו פרדוקס, כי דווקא אנשים שהם נקרא לזה יותר נוטים לכיוון הליברלי, אתה אומר להם, חבר'ה, תשבו יותר בבית המדרש, יותר תעמיקו ביסודות היהדות, ופחות תבואו ותקבלו דברים מבחוץ, וזה בדיוק הפוך לנטייה הנפשית שלהם. זאת אומרת, הנטייה הנפשית של מישהו ליברלי הוא לא לעסוק הרבה בתורה ומצוות, לעסוק הרבה דווקא בעולם שבחוץ, ולנסות לבוא ולחבק ולקבל אותו.
אבל זה בדיוק הרעיון של האיזון. זאת אומרת, אם אדם יוטה לכיוון אחד, אז כדי שהוא לא יקצין ביותר מדי, הוא צריך לאזן לצד השני. אז מישהו, הנטייה שלו, גם ככה הוא חזק בכיוון של היהדות. אז אומרים לו, אוקיי, אל תסתגר רק בדל דמות של בית המדרש, בוא תראה, יש גם דברים בחוץ שאפשר להביא. מי שהנטייה שלו היא כלפי חוץ, שהוא נמשך לאחרי העולם הנוכרי או החילוני. צריך לא לחכה, אל תזחף יותר מדי, קודם כל תתחזק, תבנה את הזהות היהודית שלך, ואז תצא החוצה. צריך לאזן פה בין הדברים, ולא, ולכן, כן, אנשים צריכים לפעמים לפעול בניגוד קצת לנטייה הטבעית שלהם, לוודא שהם לא מתרחקים יותר מדי, ולא מצטמצמים יותר מדי.
ואתה חושב שזאת דרך הוראה לרבים? זאת אומרת, יכול להיות שהרבים, או הקהל, או הציבור הרחב, בעצם אם נחנך אותו לזמין גישה של איזה אמצע אריתמטי כזה, או תשובת המשקל, שתכוון אותו לאיזה דרך מדויקת ונכונה, אז הוא ייקשל בזה. כי אם ראש יש לו נטייה לכיוון הליברלי, ואתה אומר לו בוא, לך לכיוון השני, אז זה בדיוק נגד הרצון הטבעי שלו. יכול להיות שאולי מעטים מעט יכולים להשתמש במשמעת העצמית הזאת, אתה מכוון את עצמם. אבל איך הציבור הכללי יעשה דבר כזה?
אם אנחנו מדברים על חינוך, אז חינוך מתחיל מהילדים. והילדים זה בעצם, אותם אנחנו מנסים להדריך בדרך הנכונה. לכן מה שחשוב זה שכשאדם מחנך את הילדים שלו, או אם הוא מורה או מחנך, אז ילדים בבית ספר, בעיקר לנטוע בהם את התחושה הזאת של הזהות היהודית, של הגאווה היהודית, להרגיש שייכים, להרגיש בבית, להרגיש זה שלי, כן? ולא להרגיש רגשי נחיתות, לא להרגיש אצלם זה טוב ואנחנו מסכנים. ברגע שהם יגדלו בצורה כזאת, אז אחר כך הם יוכלו להרשות לעצמם גם ללכת למקומות אחרים, ולא יצטרכו לדאוג להם, כן? כמו שבן אדם שהוא, נגיד, הוא גדל פה בחברה מודרנית, והוא הולך לטייל בכל מיני מדינות עולם שלישי, ורואה שם כל מיני תרבויות כאלה פרימיטיביות, אז יכול להיות שזה יראה לו מעניין, ויראה שם דברים יפים, אבל הוא לא יימשך, הוא לא יתחיל עכשיו איתום להסתובב באיזה לבוש של איזה פראים מאפריקה או משהו כזה, כן? כי זה ברור לו שזה אנחנו וזה הם, ואולי יש שם דברים יפים, אבל אנחנו זה אנחנו, לא נהיה כמוהם. ואותו דבר גם פה, ברגע שיהודי ברור לו שזה הזהות שלנו, זה התרבות שלנו, זה האמונה שלנו, אנחנו פה כבר 3,300 שנה, כל הדברים החדשים האלו, בסדר, זה נחמד, זה חדש, אבל הם לא ברי תחרות בכלל אלינו. ברגע שבאים בגישה כזאת, אז ממילא, כשהילד הזה יגדל אחר כך, יהיה אפשר יותר בקלות לאפשר לו לחשף לדברים ולראות דברים חדשים, ולא יצטרכו לחשוש שהוא פתאום יאבד את הזהות שלו. הכל השאלה מאיזה גישה באים בתור ילדים, כבר על ההתחלה.
בהקשר הזה, באמת הדבר המושך מאוד ביוון, זה דווקא האסתטיקה שבחשיבה היוונית. גם בחשיבה הרציונלית היוונית, יש בה המון אסתטיקה, זה מחשבה שהאדם יכול באמת להיות גדול וגיבור, ולעצב את העולם כדמותו וכצלמו. וגם בארכיטקטורה ובספורט, ובשאר הדברים שיוון פיתחה לאורך השנים, והם עד היום נמצאים עמוק עמוק בתוך תרבות המערב. ואנחנו חיים בעולם, שהוא גם בעולם שלנו, במדינת ישראל, בעולם שהוא גם דמוקרטי וגם יהודי. והעולם הדמוקרטי כולל בתוכיו לא רק איזושהי צורת משטר, אלא גם הרבה מאוד ערכים ותפיסות עולם. ואני חושב שהתפיסת עולם או הערך המרכזי בדמוקרטיה, וכאן אני צועד בעקבות אלכסיס דה טוקוויל, בפתיחה שלו לספר הדמוקרטיה באמריקה, זה בעצם ערך השוויון. שאנחנו רואים שכל פעם שהשוויון נתקל ביהדות, אז זה יוצר איזשהו פולמוס מאוד מאוד חריף, מאוד מאוד רגשי. זה יכול להיות פמיניזם, זה יכול להיות כל הסוגיה הלהטבית, זה יכול להיות מה בין מורה לתלמיד, ומה בין רב לבין הציבור שלו, ומי בעצם יותר גדול, ואולי בעצם יש שוויון בין כולם, ולא צריך את כל ההיררכיה היהודית הזאת כל הזמן.
האמת שהיהדות יש לה יחסים מורכבים במושג של שוויון. מצד אחד, היהדות בעולם העתיק הייתה אולי הראשונה העמידה את כולם כשווים בפני החוק, כן, החוקים של התורה חלים בשווה על כולם, גם על המלך, גם על הכהנים, גם על הסוחרים, גם על פשוטי העם, אין משפט אחד יהיה לכם, יש אותם חוקים לכולם, גם לגברים, גם לנשים, כולם כפופים בפני החוק וכולם שווים לו, אין מערכת חוקים נפרדת לכל אחד. מצד שני, זה נכון שהתורה מדברת על הבדלים בין אנשים, אם זה גברים ונשים, יהודים וגויים, וכדומה, אין שוויון מוחלט בנושא הזה. האמת שזה גישה הרבה יותר מציאותית, כי בפועל, אם נסתכל על העולם, בעולם אין שוויון, יש הבדלים, כן, גברים ונשים, עם כל הרצון, יש הבדלים ביניהם, גם בין, הבדלים בין עמים שונים, בין בני אדם לבעלי חיים, זה לא הכל אותו דבר, העולם לא נברא שכולם שווים. וגם אלה שמדברים על שוויון, בנסתם מכירים בכך, יודעים שיש הבדלים כאלה, גם אם מנסים לתשטש אותם. ולכן השאלה היא, זה לא רק לחתור לשוויון מוחלט, כי חייתי יכולים להגיע לכל מיני אבסורדים כאלה, שלא יודע מה, ידרשו אותם זכויות לבעלי חיים כמו לבני אדם, או כל מיני דוגמאות מופרכות כאלה. צד שני, איפה שכן שייך שוויון, אז בהחלט מן הראוי שהוא יהיה שם. ולכן השוויון הוא צריך להיות, הוא ערך, אבל הוא לא הערך המוחלט. כן? זה ערך שצריך לבוא לידי ביטוי במקומות מסוימים, אבל הוא רק אחד מהערכים שבתמונה הכוללת שלנו, ולא בהחלט, לא בהכרח העליון והקובע היחיד שבהם. אגב, גם אנחנו רואים היום שבכל מיני מקומות, גם בחברה החילונית, אין שוויון. בצבא אין שוויון בין מפקדים לחיילים. למפקד יש סמכויות, לחיילים פחות. כל שמפקד יותר בדרגה גבוהה, יש לו יותר זכויות. אותו דבר גם בבתי ספר או באוניברסיטאות, יש את המורים, את המנהלים, יש את התלמידים, יש היררכיה. אותו דבר גם במקומות עבודה, יש את הבוס, יש את המנהלים. בשום מקום, בשום מסגרת מסודרת, אין באמת שוויון. יש תפקידים שונים, יש סמכויות שונות. שלפי זה זה בנוי. אז לכן, כשאנחנו מסתכלים על העולם בתור סוג של מסגרת, לא שטח הפקר, לא מחנה נופש שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אלא יש לו תוכנית, יש לו מטרה. אז במילא הדרישה שיהיו גם מעמדות ויהיו תפקידים שונים היא מאוד מובנת.
כן, מצד שני, הנטייה הדמוקרטית באה ותופסת מקום לא רק בתחום הזה של יהדות או דת או בתוך המשפחה, אלא היא תופסת מקום גם בתחום הזה של הצבא. זאת אומרת, אם אנחנו נסתכל על הצבא שלפני 100 שנים, והצבא שלפני 50 שנים, והצבא של היום, אז אנחנו נראה שכיום יש למפקדים מותר לעשות הרבה פחות. זאת אומרת, יש איזשהו הוראות למפקד כיצד להניש טירון כזה ואחר, ואם הוא חורג מהכללים האלה, אז ישר מגישים עליו קבילה, וככל שהזמן מתקדם, ככה המרחב פעולה ומרחב שיקול הדעת שאנחנו רוצים לתת לאותם מפקדים, לאותם מורים, למנהלים, לרבנים, לכל האנשים האלה בעצם, הוא הולך ומצטמצם, ככה שבסופו של דבר מגמת השוויון מאוד מאוד מתחזקת בחברה דמוקרטית.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
וזה לא בטוח בגלל שזה דבר טוב, אני בכלל לא בטוח שהצבא היום הוא יעיל באותה מידה כמו שהיה לפני 50 או 100 שנה, או שהאקדמיה יותר יעילה וכדומה. אנחנו רואים בשני הגופים האלה וגם דוגמות אחרות מהסוג הזה, איך השאיפה הזאת לשוויון ולאיזון וכדומה היא הולכת ומחרסמת את הכוח שלהם, את היכולת שלהם, את הדברים שלהם, מכניסים בכל מקום, כל מיני מקומות מינויים של נשים או של קבוצות מיעוטים, לא בגלל הכישרון אלא רק בשביל שחייב להיות נציג שלהם וכן הלאה, מכניסים בנות לצבא, לא כי זה מועיל, אלא יש הרבה מחקרים שזה מזיק, אבל חייבים שוויון, מדברים אפילו על לשכתב את ההיסטוריה בשם השוויון הזה, רואים את זה היום בהרבה סרטים וסדרות, שמשנים את העבר, מכניסים כל מיני דמויות של נשים, של שחורים, למקומות שהם לא היו בהם. קיצור, כשהולכים עם הגישה הזאת באופן קיצוני, זה בהחלט מגמה שיכולה להיות מזיקה.
הרב זקס בספר שלו השותפות הגדולה מתאר את הקונפליקט בין אמונה לבין מדע או בין היהדות לבין יוון, בעצם לא כקונפליקט אלא כאיזושהי מין שותפות גדולה, שבה היהדות עוסקת במה או בלמה, והמדע או יוון עוסקת באיך, ובעצם אלה שני חלקים של עולם מתוקן שאמור להיות באיזושהי מין הרמוניה. מה דעתך לגישה הזאת?
בגדול אני מסכים איתה, זה מתחבר למה שאמרתי בהתחלה על הסינתזה בין היהדות לבין תרבות יוון וההשפעה שלהם בימינו. אני לא יודע אם זה נכון לחלק בצורה כזאת שזה הלמה וזה האיך, או כל חלוקה אחרת שהיא חדה, כי תמיד אפשר למצוא קצת דוגמאות גם מכיוונים הפוכים. אני הייתי יותר אומר שהחלוקה היא שיש את ההסתכלות היוונית על המוחשי, על האמפירי, על העולם הזה, ויש את ההסתכלות היהודית על מה שמעבר לעולם הזה, אם זה מצד הערכים והמוסר, אם זה מצד הקדושה והאלוקות, דברים שבעצם הם לא חלק מהעולם החיצוני והאמפירי והאסתטי הרגיל, אלא במציאות של אפשר לקרוא לזה עולם הרוח או מה שמעבר לזה.
אני אשמח אם תוכל לקחת את אחת הנקודות שבהם התרבות היוונית של היום והתרבות היהודית של היום מתנגשות זו עם זו, ומה התשובה היהודית לדבר הזה?
יש שתי נקודות שאפשר לומר, אני אביא, נתחיל מאחת. אני קורא לזה הכללה של סוקרטס. סוקרטס הוא הרי נחשב אבי הפילוסופיה היוונית, עד כדי כך שהפילוסופים שלפניו הם מכונים קדם סוקרטים, אבל למעשה סוקרטס הוא לא חידש שיטה משל עצמו, זאת אומרת אין לו איזה תפיסת עולם מגובשת, אלא להפך, מה שמייחד אותו זה בעצם הערעור שלו על כל התפיסות האחרות, כן? אני יודע שאני לא יודע, הוא היה הולך לכל מיני אנשים שנחשבים מומחים בתחומם, שצבא, כהנים, מדינאים, ושואל אותם כל מיני שאלות על התחום שלהם, ומראה להם שכביכול הם לא מבינים אותו בעצמם. ואז מתוך זה הוא הגיע למסקנה שהאדם החכם הוא זה שמבין שהוא לא מבין. והתפיסה הזאת הולכת ו... משפיעה עד היום בכל מיני צורות. עכשיו, מה הבעיה פה? למה זה הכללה? כי סוקרטס זיהה את ההבנה עם ההוכחות וההגדרות. מבחינתו להבין משהו, זה להיות מסוגל להגדיר אותו בצורה שכלית אנליטית, ולהוכיח את ההגדרות האלה שלו באופן לוגי או אמפירי. וכל דבר שאי אפשר להגדיר בצורה חד משמעית, או להוכיח את אמיתותו, מבחינתו זה אומר שאתה לא יודע אותו באמת. ואז מזה מגיעים למסקנה שהדבר היחיד שיכול לחשב לידע זה באמת דבר שהוא מוכח ומבוסס ומוגדר היטב. אתה תראה היום כמעט בכל קבוצה של דיון פילוסופי, מי שואל איזה שאלה, אפשר אומרים לו תגדיר את זה, תגדיר את זה, תגדיר את זה, הוכחות והגדרות על כל דבר. הגישה הזאת, הגישה האנליטית הזאת, יש בה מצד אחד דבר חיובי, באמת עוזרת לברר מושגים ולהגדיר אותם, אבל היא כללה כשהיא מובילה למחשבה שמה שאני לא יודע להגדיר ולא יכול להוכיח, אז אני לא באמת יודע אותו. וזה לא נכון, כי העולם שלנו מלא בדברים שאנחנו יודעים אותם היטב, למרות שאנחנו לא יודעים להגדיר או להוכיח אותם בדיוק, כן? בן אדם יכול להיות מלא באהבה ולאהוב, גם אם הוא לא יודע להגדיר מה זאת אהבה, או שהוא יכול להאמין באלוקים, בלי שהוא יודע להוכיח אוטולוגית, או שהוא יודע לדבר על דברים כמו יופי, כמו חוכמה, כמו אומץ, כל אותם דברים שסוקרטס ירער את הביטחון של אלה שטענו שהם יודעים אותם, הם לא באמת לא ידעו אותם, כן? זה שהם לא ידעו לענות על השאלות שלו, זה לא כי הם לא הבינו את הדברים האלה, הם הבינו, אבל זה סוג של הבנה שהוא הבנה יותר אינטואיטיבית, יותר נפשית, יותר לפעמים רוחנית, ופחות קשור לצד הזה של ההוכחות וההגדרות. וכל הצורת חשיבה שנמשכת עד היום, ורואים אותה אצל אנשי מדע ואצל אתאיסטים וכדומה, שמבחינתם רק מה שמוגדר, רק מה שמוכח הוא קיים, זה המשך הכללה היוונית הזאת של סוקרטס, כאשר המענה היהודי אליה אמור להיות באמת בגישה שאומרת, לא כל דבר צריך להוכיח ולהגדיר, יש דברים שאנחנו יודעים אותם מעומק הנפש, הלב יודע אותם, הלב מבין אותם, האינטואיציות שלנו, החוש הסינתטי שלנו מבין אותם, והדברים האלה הם גם חלק מהעולם, אי אפשר ואסור להתכחש להם, רק בגלל שאי אפשר להוכיח ולהגדיר אותם כמו שצריך, זה מי שמחפש רק הוכחות והגדרות, אני אומר שזה כמו מישהו שאומר, אני מוכן לקבל רק מה שאפשר למשש. אוקיי, נכון שהמישוש זה אולי החוש הכי חזק, הכי ודאי, אבל אם אתה תתעלם בחושים כמו השמיעה והריח והראייה וכדומה, תמונת העולם שלך תהיה מאוד מצומצמת. אז זו אחת הנקודות שלדעתי ההתנגשות הזאת קיימת עד היום וצריך לפתור אותה, צריך לדעת לחזק פה את הצד היהודי כנגד התפיסה הסוקרטית הזאת.
באופן שבו אתה מציג את סוקרטס, הוא נשמע ככה קצת פוסט-מודרני, זאת אומרת, כזה שאומר, אם אני לא מצליח באמת להבין את הדבר הזה עד הסוף, אז מבחינתי אני מתעלם ממנו לגמרי, וזה מזכיר הרבה מגמות היום, שאנשים אומרים בעצם אין אמת, ככה כאיזה מין סיסמה כזאת, והם בכלל לא יודעים על מה זה בנוי, וגם באופן כללי אפשר לומר, יש נטייה לאנשים ככה חכמים או מתעמקים לבוא ואולי לדבוק בגישה או הפוסט-מודרנית או הסוקרטית או בכלל להתעסק בפילוסופיה ולהיות ככה מאוד ספקנים, ואז מזה נוצר הרושם שמי שחכם אז הוא ספקן ומי שטיפש הוא מאמין או כזה אדם שמקבל כמו פטי את כל מה שאומרים לו.
כן, זה באמת רושם שנוצר, למרות שבפועל דווקא אותם אנשים שקוראים לעצמם ספקנים בדרך כלל הכי דוגמטיים שיש. זאת אומרת, הפילוסוף הבריטי צ'סטרטון הגדיר את זה בצורה הזאת. הוא אמר, אני לא חייב להאמין שמתחת כל פרח יש פיה, כן? אני יכול להאמין שיש על טבעי, אבל במקומות מסוימים כן, במקומות מסוימים לא, לפעמים ככה, לפעמים אחרת, אבל אתה האתאיסט, המטריאליסט, אין לך מקום בעולמך אפילו לפיה אחת קטנה מתחת פרח קטן. אתה חייב לשלול את כל העל טבעי, את כל המטאפיזי באופן מוחלט. אין לך מקום בעולם. כן, אנשים האלה שגורים אתם ספקנים, לא ספקנים, ספקנים כלפי דברים מאוד מסוימים. וספקנים כלפי כל טענה על טבעי, על הרוחני, על אלוקים, וזה הם סופר ספקנים. אבל כלפי התפיסה המטריאליסטית השולטת שלהם, זה ברור להם לחלוטין, כל מי שמטיל ספק בזה, או באבולוציה, או במטריאליזם, זה כפירה גבוהה אצלם. ככה שספקנות יכולה לעבוד לשני הצדים. כן, הספקן האמיתי זה לא אחד שהוא מקובל הדעה שלו וספקן רק באופן סלקטיבי, אלא אם כבר אתה עולה את ספקן, אתה תהיה ספקן בצורה יותר רחבה, אבל מצד שני, אי אפשר להיות ספקן בכל דבר, כי סך הכל אתה חייב לחיות באיזה צורה, אתה חייב לאמץ דרך חיים, לאמץ ערכים, לכן אתה חייב גם לקבל אמונות, לא רק ספקות, אלא גם אמונות. אז זה באמת נקודה שצריך לשים לב אליה. זה לא נכון שהחכם הוא ספקן, החכם הוא גם ספקן, אבל הוא גם יודע להאמין.
כן, ומה הנקודה השנייה?
הרבה פעמים בחנוכה אתה נשמע דרשות שמדברות על זה שהיוונים הם השליטו את החומר על הרוח, וחנוכה זה בעצם מאבק בין החומריות לרוחניות, ומקדש את החומר וכן הלאה. האמת היא שהיוונים לא רק שהם אהבו את החומר, היוונים בעצם המציאו את החומר. המילה חומר בכלל לא מופיעה בתנ"ך או בספרות חז"ל במשמעות העכשווית שלה, כן, חומר בתנ"ך זה פשוט חמר, בספרות חז"ל חומר זה מין נרתיק עם תכשיטים. המילה חומר בתור מטריה זה משהו שהופיע אצל הפילוסופים היוונים, שם תרגמים היהודים שלהם בימי הביניים תרגמו את המטריה לחומר, וזה בעצם התפיסה של העולם החומרי כמשהו שיש לו מין מהות בפני עצמו, כן, יש את החומר, יש משהו מהותי כזה שהוא שונה מהרוח, וכל ההפרדה הדיכוטומית הזאת בין חומר לרוח, שלפעמים הם נפסים כמשולבים אחד עם השני, לפעמים פועלים אחד נגד השני, התפיסה הזאת בעצם גם כן מלווה אותנו עד היום, ויוצרת הרבה שאלות והרבה בעיות, ואז קמים מצד אחד מטריאליסטים שאומרים הכל זה חומר ואין דבר כזה רוח, מצד שני דואליסטים אומרים יש גם וגם, אבל התפיסה הזאת היום גם מבחינה פילוסופית וגם מבחינה מדעית צריך להבין שהיא מיושנת, ככל שחוקרים היום אז מתברר שהחומר הוא לא איזה חומר, לא איזה גוש מוצק כזה כמו שפעם חשבו, ככל שמפרקים אותו יותר רואים שהוא נהיה יותר ויותר מופשט, יותר ויותר אולי אפילו רוחני, יורדים מהאטומים, לתת אטומים, לקוונטים שזה בכלל עולם מוזר לגמרי, יש שם גם תפיסות מדעיות וגם פילוסופיות שמדברות על כך שהמציאות לא מורכבת בעצם מחומר ברמה הבסיסית, אלא מתודעה או אולי ממידע או ממשהו מופשט אחר, ככה שכל החילוקים הישנים האלה בין חומר לרוח, זה גם דבר שצריך להשתחרר ממנו היום. החומר כשלעצמו, המטריאליזם עומד בפני קריסה, ככל שיש יותר ניסויים בתחום הקוונטים, מתברר שאי אפשר לדבר על עולם חומרי שקיים במנותק מהאדם, במנותק מהתודעה, העולם הוא מנטלי, העולם הוא מורכב מידע, מתודעה לא מחומר, וגם הדברים האלה שמן הסתם ייקח עוד זמן עד שהפרדיגמה תשתנה ואנשים יפנימו אותם, זה גם מסוג הדברים שצריך לקדם אותם כדי לשנות את תפיסת העולם מתפיסה של עולם חומרי דטרמיניסטי שיש בו איזה ניצוץ של תודעה ונשמה שמוטל בספק, לעולם שהוא ביסודו מנטלי, עולם שהוא ביסודו רוחני, והחומר הוא רק דימוי שנוצר על ידי החומר, זה הדבר הזה יש לו השלכות על הרבה מאוד תחומים של המחשבה שצריך להפנים אותם.
אוקיי, אז ככה, באמת לקראת סיום, הייתי שמח לקבל לך איזה המלצת תרבות, זה יכול להיות סרט, ספר, מאמר, פודקאסט, או כל דבר אחר. בינתיים שאתה חושב, אני אגיד את שלי, ככה לקראת הרעיון הזה, קראתי את המאמר של רב אליהו זיני, שנקרא מי חנוכה, זה מופיע בתוך קובץ מאמרים, שנקרא עץ ערב חלק ג', ובו הוא בעצם מנסה לענות על השאלה של הגמרא, מהי חנוכה, שזאת שאלה כמובן מאוד מוזרה, כי חנוכה זה כמובן כולם יודעים מה זה, וזה חג כזה שחוגגים אותו מזה אלפי שנים, והתשובה שלו היא תשובה מאוד מעניינת, שמסתמכת גם על הגניזה של הגאונים שהתגלתה ככה במאות שנים האחרונות, והיא בעצם אומרת שלחג חנוכה יש יסוד לאומי מאוד מאוד חזק, שלא היה במקורות שלנו בגמרה או במקורות אחרים, בגלל טראומה של מרד בר כוכבה, שאם הגמרה הייתה מעודדת את היסוד הלאומי הזה לבוא ולמרוד בשלטון זר, זה היה חלילה מביא את הגאולה בזמן מוקדם יותר ממה שהייתה צריכה לבוא, ואז מביאה כיליון על עם ישראל, והוא מביא שם עוד כמה נקודות, זה מאמר יחסית ארוך של כ-70 עמודים, ואני מאוד ממליץ עליו.
לגבי המלצות שלי, יש שני הוגים שלדעתי יכולים מאוד לשנות את המחשבה של האדם המודרני, עליי הם השפיעו הרבה. אחד מהם הזכרתי אותו, זה גילברט קית צ'סטרטון, חי באנגליה בתחילת המאה ה-20, והיה פילוסוף, הוגי דעות מאוד שנון, מאוד חריף, וגם מאוד מאמין בדתו, קתולי, ובמאמרים ובספרים הרבים מאוד שהוא כתב, הוא בעצם תוקף שם את הגישה האתאיסטית, המטריאליסטית, את כל מיני אלה שמתנגדים לדת, ועושה את זה בצורה שנונה ומשכנעת, ומאוד תענוג לקרוא אותה. בעברית יצא בהוצאת מכון השלם, אוסף מאמרים שלו שנקרא אדם בלתי מעשי, באנגלית יש לו עוד הרבה דברים שאפשר לקרוא.
כן, הוא גם שנון ברמה היסטרית, כלומר הוא כותב כל כך יפה והתרגום ממש מדויק.
כן, לכן זה תענוג לקרוא אותו, גם אם לא מסכים עם כל מה שהוא אומר, אבל זה כיף לקרוא. והשני, ההוגה השני, הוא בן זמננו, ברנרדו קסטרופ, שהוא מדען ופילוסוף אמריקאי, הוא כתב בעצם סדרה של ספרים שבעצם בהם הוא מציג את האידיאליזם, את התפיסה שהזכרתי קודם, שהמציאות היא בעצם מנטלית והחומר הוא תוצר של התודעה, מבסס אותם בצורה מאוד יסודית, גם ברמה המדעית וגם הפילוסופית. הוא גם כן מאוד פורה, מוציא כל הזמן ספרים חדשים, מאמרים חדשים, יש לו בלוג, יש לו פורום שאפשר להיכנס לדון איתו, הוא נמצא גם בפייסבוק. הכי טוב להתחיל מהספר שלו, Why Materialism is Baloney, למה המטריאליזם זה קשקוש, שבו הוא בעצם מפריך את המטריאליזם ואת קיומו של החומר בכלל בצורה מאוד לוגית ומשכנעת, ויש לו ספרים של המשך שהוא מוציא כל פעם, The Idea of the World, זה היותר מעודכן שלו. עכשיו יצא ספר חדש שנדמה לי קוראים לו Ideated Science, מדע כאילו אידי, ששוב, הכל בנוי, הוא מבסס את זה על מאמרים שהוא פרסם בכתבי עת מדעיים, וכן הלאה בצורה מאוד יסודית, גם כן ספר שיכול לשנות את הפרדיגמה של כל מי שקורא אותו.
תודה רבה.
בשמחה, חנוכה שמח.
חנוכה שמח. נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא. היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות גם בווידאו וגם באודיו, והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 050577 0586. אז יאללה, ניפגש.